מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים. לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93-93. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400, 050-432-4400.
מאזיני כל חי היקרים, 16 דקות לאחר חצות, ושוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של נפש החיים. עורך ומפיק אותנו מדרומה של ארץ ישראל, שלמה פולק, על הביצוע הטכני המאסטר אורי כהן, ומי שאחראי על המוסיקה המצוינת שתשמעו בשעתיים הללו, הלו אשר גייבר. כן, התוכנית של השעתיים היא בשבילכן, עבורכן, ואתם כבר מוזמנים להתחיל את הפן על מספרי הטלפון שהתפרסמו והתפרסמו כאן, ולשוחח איתנו על כל מה שרק תרצו. תרצו לשאול, לשתף, לבקש, או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. אתם מוזמנים לעשות זאת, ואנו בסייעתא דשמיא, ורק בסייעתא דשמיא, עם המון סייעתא דשמיא. נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם לעזור ולסייע. תרם שניצא לשיר הראשון ולשיחות שלכם, אני רוצה ברשותכם, מאזינים יקרים, את תשומת לבכם לשתי דקות בלבד. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, בכלל תקופה מאתגרת. קורונה, חיסונים, מוטציות. כן, לא פשוט, בורא עולם רוצה שרק נרים את העיניים ונקרא אבא. הייתי רוצה בתוכנית הזו לדבר על שני מקרים שמאוד נוגעים לליבי, ולבקש את טובתכם המאזינים עבור אישה ונערה שאני מכיר את שתיהן, והתגלה לשתיהן גידול בראש ומצבם קשה מאוד, וזה לא פשוט. אחת היא נערה צעירה מאוד, שידוחים, היא אם הבית כמעט של כל הבית, התייתמה מאמא לא מזמן. והשנייה היא אם לשמונה ילדים, צעירה גם כן. והייתי רוצה בתוכנית הזו, מאזינים יקרים, כמובן תצלפנו, תדברו, תשוחחו, התוכנית נשארת במתכונתה. אבל אם אפשר שכל אחת ואחד יעצרו לרגע, לדקה, פרק תהילים או מחשבה טובה או איזה קבלה טובה לרפואת ציפור הציביה, בת יוכבת, זו אם לשמונה, שבאמת נמצאת במצב קשה וזקוקה לרחמי שמיים, וגם לקפואתה של הנערה אסתר ביילה בת חיה ורדה ציפורה, שתיהן כמובן לרפואה שלמה במהרה בתוך שאר כל חולי עמו ישראל. והייתי שמח אם לרגע אחד נעצור, ניסה פרק תהילים, נקבל איזושהי קבלה, איזושהי קבלה טובה, חזקה, משמעותית, על המצב הכל כך קשה וכל כך כואב. שוב, אנחנו נחזור על השמות, ואנחנו באמת נקדיש את התוכנית. כל חיזוק שיצא מכאן, או כל תועלת, או כל פרק תהילים, יהיה לרפואתם. האחת ציפור הציביה, בת יוכבת, והזקוקה לרפואה נוספת היא, כפי שאמרתי מקודם, הנערה אסתר ביילה, בת חיה ורדה ציפורה. ומוסיפים לי כאן עוד שם שנמצא גם במצב קשה, עבר עכשיו תאונת דרכים, אברהם בן מרים אסתר. אז מאזינינו העיקרים, אתם הכוח, אתם כלל ישראל, כוח הציבור, בואו תלפנו, ספרו, תחזקו, קבלו על עצמכם משהו, תשאלו גם את השאלות שלכם הפרטיות, הזמן שלכם, אבל אם אפשר גם וגם, אז כולנו נשמח. אז הנה אנחנו נצאים אל השעתיים, פחות ה-20 דקות, ובעזרת השם, נעשה ונצליח. בבקשה.
הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד ועומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה, חבור בתוך הים ביבשה. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרקח בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. הלב שלי נקרא לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרקח בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הצער שמציק לצער, ואין ציר שיצק לצור, רק אני מול ים שלם ולב שבור. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרקח בי הכל. לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לקדש בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שכך כל כאב שבי, מרפא את הלב.
שלום ולילה טוב למאזין ומאזינה שאיתנו על הקו. לילה טוב.
שלום הרב.
כן, בבקשה.
אני קשה לי מאוד, בעיקרון אני פלימיסט, ומהקפסולות שכל הבחורים התפרפו ממש לפנימיה, קשה לי עם הרוחניות פה, ואני לא יודע איך להסתדר, אני לא מתרכז בלימוד יותר. בעיקרון קשה לי עם הרוחניות פה, עם הקפסולות, עם כל הסגירות, אני לא יודע מה לעשות.
תראה, אין ספק שאנחנו עוברים תקופה מאוד מאתגרת. מאוד מאתגרת בשביל כל אדם ואדם בארץ ובעולם באשר הוא. העובדים, אנשי העסקים, בני התורה, כמעט אין אדם בעולם שהתקופה הזו לא מאתגרת אותו. הילדים שבקושי לומדים בבתי ספר ותלמודי תורה, אנשים שעזבו עבודות, אברכים בכולל שכל שני וחמישי ילד אחר נמצא באיזשהו בידוד, ראשי כוללים שמתקשים להביא את המלגות לאברכים. באמת, תקופה מאוד מאוד מאתגרת, ואין ספק שהקדוש ברוך הוא, ברחמיו הגדולים, הביא את זה עלינו מסיבותיו הטובות ביותר בעבורנו, ונדרש מאיתנו, ופה אני רוצה להגיע לנקודה שלך, לעשות את הטוב ביותר שאנחנו מסוגלים בתקופה שכזו. אני אסביר. כפי שידוע, חכמי המוסר תמיד אומרים שכשם שלכל דור יש את ניסיונותיו, כך בכל דור ודור יש את הציפיות להם או מהם מצפים מהאדם להתנהל. זאת אומרת, אינו דומה דור שהיה בו קושי של עבודה זרה, לדור שהיה בו קושי של זימה, של לשון הרע, של כל דור עם הקשיים שלו וכל תקופה עם האתגרים שלה. ולחלוטין, הקושי ללמוד בעידן רגיל, שתמיד יש יצר הרע, הוא קושי אחר מתקופה כמו התקופה הזו. שלא רואים את הבית, שהם מסוגרים, שפתאום דברים שהיינו רגילים אליהם לא נמצאים ולא קיימים, ופתאום המונחים שלנו משתבשים, והריכוז שלנו הופך ונהיה קשה. וההתמודדות היא לא פשוטה. ההתמודדות עם התקופה הזו היא מאתגרת. אבל, וחשוב לזכור שכל אחד צריך לעשות את המקסימום ברמת היכולת שלו, בהתייחס לתקופה הזו. זאת אומרת, אין ספק שאם היית רגיל, סתם דוגמה, אני לא מכיר אותך, אני אומר דוגמה כדי שתסיק ממנה את המסקנות הפרטיות שלך.
תודה רבה, אבל אני צריך עצה ברוחניות.
רגע, אני כבר, אני אתן לך, אני ארד לפרטים, אני רק רוצה להסביר את עצמי. בחור שהיה רגיל ללמוד 10 או 12 שעות ביממה. בריכוז מדהים. ופתאום עם כל נסיבות התקופה הוא עובר קושי. אין ספק שהוא לא יכול ללמוד בדיוק כמו שהוא למד אז, אבל את השמונה שעות שהוא כן לומד, באותו יחס הוא יכול לעשות טוב ביותר. כנ"ל תפילה, כנ"ל לימוד מוסר. זאת אומרת, לקחת איזושהי פינה ולהגיד, זאת הפינה שבה אני משקיע. אני אתן לך את זה בנקודה הרבה יותר מעשית. יכול להיות שקשה ללמוד כל היום ובצורה מאוד מרוכזת ועם כל מה שיש, אבל קח לעצמך איזושהי קבלה ששעה ביום, שעה ביום, אתה לומד בהתמדה כמו החזון איש שאמר שמתמיד אמיתי זה אחד שלומד 60 דקות ביום. אתה מקצה שעה מתוך היממה שבה אתה 60 דקות בשעה לומד בלבד, לא מדבר, לא חושב, לא חולם. קח לך תפילה אחת מתוך שלוש, אחת לפחות. זה יכול להיות מנחה, יכול להיות מאירי, יכול להיות שחריס, לא משנה. אתה אומר לעצמך, זו התפילה שבה אני משקיע את כל כוחותיי למרות התקופה. קח לך רבע שעה יומית, רבע שעה בלבד, שאתה תבחר את הרבע שעה הזו, שאתה חושב שבנסיבות התקופה, זו רבע שעה שתוכל לעמוד בה. שברבע שעה הזו אתה לומד מוסר בריכוז, אפילו אם אתה לא יכול רבע שעה, 10 דקות, אבל מוסר. ואז אתה בעצם מקנה לעצמך 3 עוגנים חזקים. זה שעה לימוד רצוף, תפילה אחת בדבקות גדולה מעבר לרגיל, ו10 דקות רבע שעה מוסר במלחמת עולם.
ברגע שאדם עושה לעצמו עוגנים ברוחניות, הוא קודם כל מצליח גם לשמר את מצבו הרוחני, וכפי שאנחנו יודעים שברוחניות אין סטטי. זה אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. זה או שעולים או שמדרדרים. ואם אתה תיקח את שלוש הנקודות הללו, את שלושת העוגנים הללו, ואתה תיקח את זה חזק, מבלי להתייחס להשוואות, איך היית לומד פעם, היה מצב רוח פעם, איך היה ריכוז פעם, איך זה קשה היום, שזה נכון. אתה אומר, במגבלות התקופה, אלו שלושה דברים שאני מקבל על עצמי. שעה נטו של לימוד, תפילה אחת עם כל הכוח והכוונה, ורבע שעה מוסר, לא משנה מה יקרה. אתה תראה שבזמן קצר מאוד, אתה לא רק מרגיש שאתה לא מדרדר, אלא אתה מטפס ועולה. כי זה מבחן בראי התקופה.
ויש לרב ספר להציע לי של מוסר.
מסילת ישרים, אורחות צדיקים, שערי תשובה, חובות הלבבות, כל ספר שהוא תיקח אותו כפרויקט, מכריכה לכריכה. אתה יושב ומשקיע במוסר. מה שמסתדר לך, מה שאתה אוהב, מה שמרגיש לך שיושב לך נכון על הלב.
תודה רבה.
בהצלחה מרובה, גדולה ולילה טוב.
לילה טוב.
בסוף כשעוד נשאר לנו קצת זמן גם לעצמנו גם למחר נפלאות דרכיו שזהו העולם לא מחכה וגם לא בעניין גם לא בעניין והולך ומדמיין מזמן לזמן לו רק הייתי לו רק היה ואם וכאשר וכל השאר מה שהשיגו ומה שעכשיו רק מה שעכשיו וכשהביט אחור אמצא שאריות של רוח וחור ורק רוצה לברוח קצת ממך קצת אליך אל מלא ברחמים והזמן ממשיך לנסוע בדממה הננו החיים ובסוף כשעוד נלמד מטעויות לא ישנה כלום יהיו חדשות והעולם מנהג כמנהגו גם אם נרוץ גם אם נעמוד גם אם נעמוד שהביט אחור נמצא שריות של רוח וחור ורק רוצה לברוח קצת ממך קצת אליך אל מלא ברחמים והזמן ממשיך לנסוע בדממה איננו החיים קצת אליך אל מלא ברחמים והזמן ממשיך לנסוע בדממה איננו החיים
ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
ערב טוב.
ומבורך.
שומעים אותי?
כן, בבקשה.
קודם כל רציתי להגיד תודה רבה על התוכנית.
בבקשה.
אז יום, זה נפלא.
תודה רבה.
רציתי באמת להגיד שבעזרת השם אנחנו נתפלל וכל החולים שצריכים רפואה.
תודה רבה, אמן ואמן.
רפואת הנפש ורפואת הגוף.
כן.
אני רציתי להעלות איזה בעיה. לי יש, יש לי שתי בנות והשאר בנים. עכשיו, כיום הבת נשואה עם שתי ילדים, היא גרה לידי, והבת הקטנה, כאילו הבת השנייה היא הגדולה שהיא נשואה, ויש לי בת קטנה, בת 11 שהיא כאילו הקטנה. וביניהם יש בנים. עכשיו, היא נולדה קטנה אחרי 14 שנה שהבת שלי הגדולה הייתה בת 14, היא נולדה. היא הייתה כמו הממתק שלה. היא גידלה אותה, והיא קנתה לה, והיא... זה היה החיים שלה, זה היה משהו שכאילו, היא לא חלמה שיהיה לה כזאת מתנה. והיא אהבה אותה, והיא ישנה איתה בחדר הכל. מי שהתחתנה, נהיה קצת, איך אומרים, שהתחתנה, היא הייתה בגן חובה, ילדה כבר די שמבינה, והיא הרגישה שאחותה קצת מתנתקת ממנה. כאילו, וזה נורמלי, זה... זה דבר הכי נורמלי שיש, היא לא גרה פה לידי, עוד היא הגיעה רק כשהיא ילדה את הילד הראשון, אז היא הגיעה. היא כבר נשואה, כאילו עכשיו יהיה 5 שנים. אז היא הרגישה, כאילו שהייתה בגן חובה, היא הרגישה שהיא התחתנה, והיא הרגישה שמשהו משונה לה. בסדר, היא התחתנה, הכל טוב ואחרת. מי שהיא באה לגור פה, לפני, היא גם באה לגור פה לפני 2 בערך, כמה בתים לידי, כל התקופה מי שהתחתנה, היא קצת ירדה בהתייחסות לקטנה, לאחותה. ולי זה מאוד הפריע, ולמרתי זה נורמלי, זה התחתנה, יש לה את החיים שלה, הכל טוב ויפה. בסדר, זה דבר נורמלי. עכשיו אני קופצת להיום, כיום היא גרה פה לידי. מאוד 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 התייחסות כאילו לאחותה, זה פשוט מס... אימא, ילדה כל כך טובה, באמת, ילדה שעזרה לי, זה כל כך משהו נוגדני שאני רואה את זה בעין, היא ילדת הילדים. עכשיו, הבת שלי הקטנה, 11, ילדה קטנה. אני מרגישה שהיא עוד קטנה. היא ילדה שעוד לא בחורה בסמינר שאני יכולה להסביר לה. אז היא קטנה, והיא מקנה באחיינים, באחיינים ראשונים שלה. והיא רוצה כאילו להראות שהיא גם קטנה בבית, אז אפילו התייחסת לבת שלה בת שנתיים קצת לא כל כך איזה, אבל אני לא יכולה להגיד לה כי היא פשוט ילדה, ילדה קטנה. עכשיו, היא, הבת שלה, כאילו הבת שלה נשואה, מאוד מאוד לפעמים התייחסת אליה לא יפה, כאילו תפסיקי, ומאוד לפעמים גם כועסת עליה, והיא מאוד נפגעה מזה, וכל פעם היא אומרת לי, אמא, אני לא אוהבת אותה, ואני לא יכולה, אני לא כאילו, היא אומרת על המילים מאוד לא יפות, אמרתי לה, אני לא מרשה ככה להגיד. ואחותך הנשואה, ועכשיו, בסך הכל ילדה קטנה, אז לפעמים שהיא באה לפה לשבת לסעודות, אז היא לא נותנת לבת לאחיינית של הדברים, אז היא כועסת עליה, תפסיקי לא לתת לה, מה את זה? אני לא יודעת פה איך ללכת, בין השורות. מה אני צריכה להגיד? אני יודעת שהבת שלי הקטנה פגועה מאוד, והגדולה יודעת מזה, ולדעתי היא לא יודעת איך להתייחס אליה. והיא לפעמים כן אוהבת אותה. למשל בבית ספר שאלו את מי את אוהבת במשפחה, כל מיני שאלות כאלה של מורה שאלה. אז היא אמרה, אחותי הגדולה מאוד אוהבת אותי. וזה פשוט, אני לא יודעת איך היא אמרה את זה, כאילו, הייתי בהלם שהמורה אמרה לי את זה, לא אמרתי כלום.
לא, אני לא בהלם, אני לא בהלם, אני אסביר לך גם למה, משום שרק מפני שהיא עדיין הכי אוהבת אותה, היא מאוד פגועה ממנה. את יודעת שנפגעים ממי שאוהבים. המתיחות הזאת שקיימת, כביכול, אם אפשר לקרוא לה, זה בגלל שהיא עוד באמת אוהבת אותה, והיא מרגישה שהיא אוהבת אותה חזרה. ולכן זה לא מפתיע אותי שהיא מצד אחד אמרה את הדבר הזה למורה, ומצד שני, מה שקורה בפועל. זה רק מפני שישנה אהבה. וכשיש אהבה, אז יש מתיחות. אבל מה שכן חשוב וכדאי ונכון, זה כן להחליף ככה בצורה עדינה כמה מילים עם הבת הגדולה. מבלי חף שלום לבקר אותה או להעיל, רק להגיד לה, את לא יודעת כמה היא חושבת עלייך, והנה היא אמרה אצל המורה שהיה שאלון שאת הכי בשבילה, ותראי כמה היא נאבקת על האהבה שלך, אני יודעת שהתחתנת ואני שמחה ואני מאושרת שאת מאושרת ושיש לך ילדים ושזה ימשיך הלאה ככה, ואת בכל זאת תזכרי, את יודעת שיש לך אחות שגידלת אותה וטיפחת והיא כל כך כמעה לקשר, ותנסי אם את יכולה מדי פעם, מספיק שתאיר את זה בצורה באלף, לא בעין, כן? ושתאירי לה את זה בצורה מכובדת, אז אני חושב שזה מאוד 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 יעזור. רק לפעמים להציף, לפעמים להציף משהו בקטן, הפוך דווקא מתוך מחמאה, לא מתוך ביקורת. מתוך הסיפור הזה, שאלתי שלי וזה, והמורה שאלה, את מי היא אמרה הראשונה? אותך. כאילו להתחיל עם הקטע הזה, שכמה היא כל כך כל כך אוהבת אותה, וחושבת עליה, והיא חשובה לה וכו' וכו', ואז ככה בצורה דינה, דינה להעיר באלף.
כי לפעמים שהיא כועסת עליה והיא צועקת עליה, אז אחרי שעה היא יכולה להגיד את, אני יכולה לבוא אלייך, אני יכולה לקחת את הילדים.
זהו, כי היא לא רוצה לאבד אותה.
כאילו, כן. אז לפני שנה באמת, אני רציתי לקחת אותה לשיחה, את הבת שלי הגדולה. זה היה מתיחות מאוד גדולה, זה היה ביום כיפור, היה מתיחות מאוד גדולה, והיא מאוד מאוד פגעה בקטנה, והיא נפגעה, והיא בכתה לי שעות. היא נפגעה. ואז רציתי, אני ובעלי רצינו לקרוא לה, לדבר איתה. אז קראנו לה, באמת, אני לא רוצה לעבור, אני לא רוצה לדבר על זה בכלל. אין לי על מה לדבר, זה כאילו, היא לא יודעת איך להתייחס, כאילו, היא מצד אחד רוצה, היא מצד אחד יודעת שהיא החיים שלה.
נכון. ומצד שני, כואב את הילדים. גם היא נקראת, נכון.
זה מאוד מאוד, זה מתח שכאילו, אני אומרת, אני לפעמים, אני, לא יודעת, אני כל כך רוצה שהם יבואו והכל, וכשהם באים לפעמים, אז הבת שלי נשארת כזה כמו איזה ברווז כזה בין הזה, וזה נורא מציק לי.
אני חושב שדווקא לא לעשות את זה מדי רשמי, ולקרוא לה שניכם, ולנהל איזה שיחה, כאילו שזה משהו מאוד 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 עמוק, אלא הפוך.
לטפטף לה כזה
בדיוק, פתוח כדי סיפור, והפוך מתוך התלהבות של כמה היא חושבת עליך, ואוהבת אותך, וכמה היא סיפרה שאת מספר אחת בשבילה וזה. ודרך אגב כזה להשחיל את זה באלגנטיות ובמכובדות, אני חושב שזה יעשה את העבודה, כי גם היא שני הצדדים פה נקראים, כמו שאת מציינת ורואה בעצמך. וכל אחד רוצה...
אני רציתי לשאול אם זה יכול הקטנה להישאר פגיעה נפשית מזה?
לא, לא. לא, אני חושב, לא. זה בדיוק כמו שכמעט כל ילד, ישנם ילדים שהיו הרבה זמן הילד הקטן בבית, וככה פתאום אחרי זה חמש או שש, שבע שנים בא פתאום עוד תינוק, וברגע אחד ילדים מרגישים שנלקחה מהם כל תשומת הלב, ופתאום אמא מטפלת במישהו ומתייחסת למישהו ומרקידה מישהו ומחתלת מישהו ומקלה, והם משתגעים מזה ואפילו מנסים אותו ילדים קטנים לפגוע בתינוק הקטן כמו שאנחנו מכירים. זה חלק מתהליך ההתבגרות והגדילה והחיים, זה לא מהווה סרטו, זה חלק מהחיים.
לא, כי זה נכון שפשוט שהם נכנסים הנכדים, אז בעלי והבנים, כולם לוקחים אותם, ואין פרויקט,
נכון,
הם כאילו כמו פסבו.
צריך תמיד לזכור, נכון, צריך לזכור שיש פה עוד אחת, וגם לא לתת את תשומת הלב, אבל אני יודע אם זה, תראי, זה לא באמת שמישהו לא אוהב אותה, או שזנחו אותה, או שפתאום אין לה יחס.
היא מקבלת מאוד אהבה, יחס קטנה.
נכון, אז להשתדל גם כשיש את הוואו סביב הנכדים שמגיעים, באותו המעמד לציין גם משהו על הילדה הזאת. אוי, ואל תשאלו איזה ציונים היא הביאה מהכיתה השבוע. בתוך כל הפוקוסים, להעיר גם עליה מעט, שלא תרגיש נדחקת, וזה יהיה בסדר.
השאלה שהבת שלי הגדולה כועסת עליה, נגיד, ואני לידה, מה אני צריכה להגיב? אני צריכה להתערב או אתה צריכה להתעלם?
בגדול, לא כדאי להתערב בכלל כשילדים רבים. כי בדרך כלל אנחנו גם לא אובייקטיביים. מותר להם לריב. פעם לימדו אותי שמי שלא רב הוא לא אח. אחים רבים. זה לגיטימי. מצד שני, אם אתה רואה שנעשה איזשהו עוול, שאת יודעת, שהוא חורג מהסטנדרט, אז כן, אבל אני לא חושב ששם זה נמצא.
לא.
תני להם להתמודד, רק תנהלי, כמו שאמרתי לך, שיחה עדינה ורגועה עם הבת הגדולה. ותשתדלו שכשיש פוקוס על הנכדים, גם כן לא לשכוח את הילדה הקטנה, ובזאת השם יהיה בסדר, לא תהיה מזה סריטה בזאת השם.
בסדר, תודה רבה.
בשורות טובות, הרבה הרבה לחת. בשורות
טובות, רפואה שלמה לכולם.
אמן ואמן, לילה טוב, תודה רבה.
מעכשיו, מרגע זה ממש, את קלי פרח של תקווה בדש, לא אפחד, לא אסתתר, לא אצער אותך יותר, אותך יותר, אני מבטיח כמו חדש מעכשיו. אני אהיה טוב עין, שוב לא אטביע יגוני ביין, גיבור קרי אז כנמר, את השחר מעורר, מעורר, לדבר מצווה ראשון להסתער. אחותי, מלא ענן הזה שעל פנייך, מחי דימה שבזווית עינייך, אל תפקי. אחותי, ימים גדולים באים עלינו, ימים של שפע וברכה, ורוב שלום, ורוב שמחה. ועכשיו אני אהיה לך למשון, אגן עלייך מכל העולם, קל כנה שרץ קצבי, לעשות רצון אבי, רצון אבי, שלל מתנות אל פתחו אבי. אחותי, מלא ענן הזה שעל פנייך, מחי דימה שבזווית עינייך, אל תפקי. אחותי, ימים גדולים באים עלינו, ימים של שפע וברכה, ורוב שלום, ורוב שמחה, שמחה. תמיד את מי שמעלינו, וכך שטופים באמונה, נפסה על פני האדמה, האדמה המתוקה והחמה. אחותי, מלא ענן הזה שעל פניי, מחי דמעה שבזווית עיניי, חל תפקי. אחותי, ימים גדולים באים על ימים של שפע וברכה, ורוב שלום, ורוב שמחה.
עכשיו איתכם, נפש החיים, עם הרב חיים הורוביץ. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות ב-iRobot, אוזניות AirPods, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מכ"ב בכסלו עד כ"ב שבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי.
החורף בעיצומו. ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במבצע ענק, חלוקת ערכות חורף ליתומים ואלמנות ולמשפחות מועטות יכולת. הערכה כוללת מעיל, מגפיים, סמיכות חורף, תנורי חימום ועוד. בואו ויהיו שותפים. ובזכותכם עוד ילד השנה יוכל לקבל מעיל שיחמם אותו, ועוד משפחה תוכל להתחמם סביב תנור ולישון בלילה עם סמיכה חמה. חייגו ותרמו. כוכבי 9171.
יד עזרה
כלל פעילות העמותה.
אל תפספסו, ימים אחרונים לפני הגרלה. הצטרפו עכשיו להגרלה על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר. והכסף מהגרלה למען עסקים חרדים שנפגעו מהקורונה. קרן עם ישראל חי, שנה שלישית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
בהתחלה כולם כעסו כשהוחלט לסגר בחגים בלי מפגשים משפחתיים, אבל אני בתוך תוכי שמחתי, פחדתי לפגוש אנשים. איך אפשר כשמשתוללת בחוץ מגפה? אבל כשהסגר נגמר, לא הייתה לי ברירה. החששות היו כבדים, התחלתי ממש להרבות בתפילה שלא ייפגע. מקפיד על שטיפת עיניים ביסודיות לפני ואחרי כל פעולה, אבל הכי קשות היו המחשבות שלא נתנו לי מנוחה. התקשרתי למוקד הקורונה שבית חם, וכבר בשיחה הראשונה הרגשתי הקלה. היום אני כבר מצליח להישמר בפרופורציה הנכונה. אז אל תישארו לבד עם המחשבות, פנו לבית חם.
בית חם, מבינים בנפש, 1-599-510-550.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו איתכם, נפש החיים עם הרב חיים הורוויץ.
שבנו עליכם לאחר הפרסומות, ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום.
וברכה.
אני בחור בישיבה, בדרכות עם הישיבה. ואני נקרא בישיבה, כאילו בחור עצימי. ועכשיו דרכות עם הישיבה, לא רוצה לקבל, כי זה מאוד קשה לי את זה שאני בבית. וכמה שנציתי לדבר עם המשגיח, הוא לא, אני מרגיש שהוא לא מבין אותי. וכשאמא מדברת איתו, הוא אומר לה שכן מבין אותי.
אתה לא מרגיש את זה?
כן.
אוקיי.
מה אני צריך לעשות? מה כאילו?
אתה רוצה בכל מחיר לחזור לישיבה הזאת?
כן.
אולי תנסה לדבר עם מישהו אחר מהישיבה, לא עם המשגיח, עם הראש ישיבה, עם איזה רם, תנסה להפעיל את כל מה שאתה יכול.
ניסו לעשות.
וזה לא עזר?
או מבחינה נפשית, כאילו להכיל את זה מבחינה נפשית, כאילו.
והסיבה שאמרו לך ללכת מהישיבה, אתה יכול להגיד למה היא או שזה לא מתאים פה?
לא, זה פשוט, היה לי בעין מפנימייה, אמרו לי ללכת והלכתי.
ודקות עם הישיבה. והמשגיח אומר שהוא מתכוון מתישהו לקבל אותך, או שהוא אמר לך שזה סופי?
לא, זה לא סופי, הוא מתכוון לקבל אותי.
מתי?
הוא לא אמר לי מתי. ניסיתי לדבר איתו, והכל זה, הכל, דיברתי איתו היום, ו... הכל זה, כאילו בכלל נכנסתי לישיבה עם עין עקומה. כאילו המשגיחים הסתכלו עליי עם עין עקומה.
למה?
שמעו עליי שמועות שבכלל לא נכון, כי בישיבה הקודמת כאילו בכלל לא ידעו מה המצב שלי. ועכשיו, כאילו, אז לא רוצים, כאילו, לא רוצים לחזור אותי כל כך מהר, כי מה אני אעשה שם, כאילו, אני עוד פעם אעשה שטויות,
ואף אחד מכל אנשי הצוות שאומר בעצמו שאתה אמור לחזור ומבין שלא תחפש בגלל זה ישיבה אחרת, לא מבין שזה שאתה יושב עכשיו בבית זה אסון?
אמרו לי שאני צריך לחזור, אבל בינתיים אני בבית כבר כמעט שבועיים.
ואף אחד לא טרח להגיד לך מתי אתה חוזר?
לא.
וכשאתה שואל מה עונה המשגיח?
אז הוא נסה לתרץ זה וזה וזה, והוא צריך לדבר בזה וזה.
והראש אישי ומה אומר?
הוא לא אמר כלום, זה בעקרון, המשגיח לא כותב, כאילו זה לא קשור לראש אישי.
למה, מה זה לא אותה ישיבה? כל אחד עושה מה שהוא רוצה, זה לא עובד ככה.
נכון, אבל כאילו, יש לו סמכות, יש לו כאילו יש לו קצת סמכות כאילו לזרוק.
ברור שיש לו סמכות, הוא המשגיח, אבל אפשר להרים טלפון לראש ישיב ולהגיד לי, תשמע, המשגיח זרק אותי ואני מקבל את הדין בעבר. הוא אמר שהוא יחזיר אותי, הוא לא אמר לי מתי, אני בבית, אני מרגיש שאני מדרדר, אני רוצה לדעת מה קורה איתי. זה המינימום שמותר לך לדעת, לפחות מה הם מתכננים לעשות. הרי הוא לא בא ואמר לך, תלך מכאן ואל תחזור לפה לעולם, כי אחרת היית מחפש ישיבה אחרת.
כן.
אז הוא בא ואומר, בינתיים אתה הולך הביתה, אתה לא תחזור. זכותך לדעת מתי. אתה לתכנן את עצמך, אולי בינתיים תלך לאיזה כהל. אתה לא יכול לשבת בבית ללחכות כל רגע, אולי מחר זה יקרה. זו בקשה מאוד מאוד לגיטימית. אני לא מבין למה אי אפשר לשאול את השאלה הזו בצורה מאוד פשוטה. אם לא אתה מסוגל, אז אמא שלך, או אבא שלך, או אח שלך, לא משנה, אני מרים טלפון לראש הישיבה, להגיד שלום. הבן שלי בכלל כך וכך, נראה משגיח, אמר לו ללכת. הוא לא אמר לו שזה לצמיתות, בינתיים הוא יושב בבית. אפשר לפחות לדעת מתי מתכוונים להחזיר אותו. אם לא מתכוונים להחזיר אותו בכלל, אז תסדרו לו ישיבה אחרת. אם מתכוונים להחזיר אותו, אז לדעת מתי אפשר להשאיר ככה בחור באמצע שום מקום, באוויר בבית, בין ארבע קירות, בסוף צריך ללמוד תורה, ולא יכול להישאר בבית. זה הדבר הכי מינימלי שנדרש לעשות, וחייבים לתת על זה תשובה, לא משנה מי זה, ראש הישיבה או רם או משגיח, לא יכולים לזרוק בחור באוויר ולהגיד לו, תשמע, אתה עוד תחזור לפה? אני לא יודע מתי. ומה מצפים שתעשה בינתיים?
כלום.
אין דבר כזה, זה לא תקין, זה לא הגיוני, זה לא נורמלי וזה לא צריך להיות. בשום פנים ואופן. ועשו לו זה, מחר צריך שאו אתה, או אמא שלך, או אבא שלך, או אח שלך, או לא משנה מי יתקשרו למשגיח, ואם הוא לא יענה אז למגיציו, ואם לא אז לראש ישיבה, ואם לא אז עוד משום הישיבה, ופשוט ישאלו את השאלה הכי פשוטה בעולם. אנחנו רוצים לדעת האם ומתי הוא חוזר. אי אפשר לזרוק למישהו דין בלי לתת לו קצבה. אין בשום מקום דבר כזה. גם להבדיל לסיר שזרוקים אותו לכלא, אומרים אם זה 3 שנים, או 9 שנים, או 15 שנה, או חודש, או חודשיים. מוציאים בחור, משאירים אותו באוויר, נשתער, נשתער, לא ללכת לשום מקום, לא לחזור, ואפילו לא נותנים לו יד. זה לא הגיוני בשום קנה מידה. ומותר קצת לשאול גם שאלות קשות, ולא צריכים לפחד מהצוות. הצוות מחויב לתת דין וחשבון, הוא מתעסק בנשמות. אני לא אומר לריב איתם, כי כשרבים איתם בסוף מפסידים. אבל לשאול שאלות נוקבות, ומה שנקרא, לא לוותר, לא לתת לזה להתחמק. כי אם אתה תקבל מידע שהם לא מתכוונים להחזיר אותך בכלל, אתה יום למחרת מחפש מסגרת אחרת שתתאים לך, שתהיה לך טוב בה ותלמד. אבל להישאר בבית, זה לא תכלס. זה מה שצריך לעשות, והכי מהר.
ועכשיו, אני מגיש שאני מדבר נפשית.
עכשיו תראה, בלי שום קשר למה התשובה של הישיבה, אתה צריך לעשות לך איזשהו סדר יום מינימלי בבית. מינימלי זה אומר, אני לא מצפה שתארגן לעצמך סדר יום כמו של ישיבה רגילה. אני מבין שזה לא יכול לקרות. אבל לכל הפחות שתקבע לעצמך איפה אתה מתפלל, ובאיזה בסמרת שאתה לומד, ואיזה הספק לימודים אתה עושה כל יום, אם אתה מספיק דף, או שני דפים, או דף היומי, או מצרף לזה שיעור, כדי שגם לך לא תהיה איזושהי תחושה של התייבשות, התדרדרות, דיכאון, לצפות, שתעשה משהו מסודר עם עצמך. זה בלי קשר לתשובה שלהם שחייבת להגיע כמה שיותר מהר, כי גם אם נניח שהם יגידו תשובה שאתה תחזור בראש חודש שבט, נגיד, עדיין נותרו לך כשבועיים להיות בבית. אתה לא יכול בשבועיים האלה להסתכל על הקירות וכל הזמן לחשוב מתי אני חוזר, כי אתה תצא מדעתך. אבל כן, לתכנן לך איזשהו סדר יום מינימליסטי, של שעת תפילה מסדר, של שעת לימוד, של מה אתה לומד, של קצב לימוד, של הספקים בלימוד, שיגרו אותך ויתנו לך את החשק ואת היכולת לשבת ולימוד ולהספיק ולעשות משהו, זה חשוב יותר מהכל. בסדר, בהצלחה רבה, בשרות טובות, לילה טוב.
אמן, לילה טוב.
ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום.
וברכה.
אני בת 14, ויש לי קצת בעיה. לפני שהקורונה התחילה, אז אהבתי את הבית ספר, והייתי הולכת, וכאילו היה לי חברות טובות, וכל היה בסדר. ואז הסגר הראשון הגיע, וכאילו אף פעם לא היה לי טוב בבית, וזה לא עניין כאילו שהפריע לי פעם, כי היה לי את הבית ספר, וכאילו אני די טובה בלהתנתק מתי שצריך, וכאילו להגיע לבית ספר, ולהישאר שם עד מאוחר, וכאילו הכל היה בסדר. אבל כשזה הגיע, אז כאילו בסגר הראשון, אז די הסתדרתי גם, כאילו היה את הבעיות, אבל הייתי יצירתית, מצאתי דרכים להתחמק מזה, ואז הגיע הסגר השני, ואז כאילו זה, לא, זה פשוט לא היה קל, והשתגעתי בבית ונכנסתי לדיכאונות, וכל 5 ימים יצאתי ליום, ואז הייתי עוד פעם בדיכאון, וסתם על סיבות מטופשות, ודברים כאילו שלא היה סיבה, וגם כאילו התנתקתי מהחברות, וכבר לא, כאילו לא הייתי איתם בקשר, ולא דיברתי איתם בטלפון, ולא ראיתי אותם, ולא דיברתי עם אף אחד בבית ספר, והמורות שלי היו מתקשרות, ולשאלה מה אני לא שומעת שיעורים, ועונה תשובות ודברים כאלה, ואני לא הייתי עונה להם. ואז אחרי זה הודיעו שפותחים את הבית ספר. בהתחלה לא רציתי ללכת, ואחרי זה, כי גם שמו אותנו בקפסולות, וכאילו הקפסולה ששיבצו אותי בתוכה, כאילו שיבצו את זה לפי ה... שמות משפחה, אז שיבצו אותי בקפסולה הראשונה, וכאילו הילדה היחידה וכל הכיתה שלי ששמרתי איתה על קשר, הייתה בקפסולה השנייה. אז לא רציתי ללכת, ויומיים כאילו לא באתי, ואז זה סוג של שחלתי אותי את עצמי לבית ספר, והגעתי וחזרתי לבית ספר. זה כאילו היה על קצת לפני חנוכה, ו... כאילו כבר לא הייתי במצב טוב, וכאילו לא התחשק לי לבוא, אבל באתי, ותוך שבוע חזרתי למסגרת, והיה לי טוב, וכאילו השתתפתי, ונזכרתי כמה טוב זה להיות שם, וכאילו הכל היה חזר להיות טוב, לא לגמרי, אבל יותר טוב ממה שהיה לפני זה. ואז הגיע חולשת חנוכה, וסיתקו, כאילו, היה חופש שבוע, ואז... הודיעו שאנחנו לא חוזרות ללימודים בגלל שהעיר שלי נהייתה אדומה, אז כאילו סגרו את הבית ספר עוד פעם, וכאילו זה סוג של הם שיחקו פה בשגרת יום וברגשות של כולם, וכאילו כבר לא היה לי סיבה לבוא, ואז שוב פעם עכשיו פתחו את הבית ספר, ואני כבר לא, כאילו אני לא מתכוונת לבוא, וכאילו אני לא יכולה להביא את עצמי לבוא, כי אז אני יודעת שבעוד שבוע עוד פעם יסגרו, ואז עוד פעם אני אחזור לסיוט הזה, וכאילו הורים שלי כועסים, ואני לא, גם אין לי בשביל מה לבוא, אנחנו בקפסולות, ואין לי שום חברה בקפסולה שלי, ואני לא יודעת פשוט מה לעשות.
תראה, כולנו עוברים תקופה לא פשוטה בכלל, ואין ספק שחלק מההשלכות של התקופה הזו זה בדיוק מה שאת חווה. וכל מתכונת הלימודים הזו שהפכה, איך כתב מישהו השבוע, שאנחנו מגדלים פה דור שחושב שלימודים זה חודשיים בשנה, ובחירות זה כל 3 חודשים. ככה מישהו כתב, וזה היה מצחיק אם זה לא היה כואב. זה כואב, זה מבלבל, אני רואה גם את הילדים שלי. בכל הגילאים, וכן יש ואין, ואחרי שמתחילים כבר סוף סוף יומיים, אז פתאום מישהו מהכיתה או מהתיכון או מזה בבידוד, אז כולם נכנסים לבידוד, והכל מבולבל, ואין ספק שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר חזקים בתקופה הזו מבכל תקופה. מה שכן צריך לזכור דבר אחד, שבסופו של דבר, עם כל החשבונות ועם כל ההבנות, ויש הרבה הרבה סיבות להבין את מה שאנחנו חווים, את המחיר הכבד אנחנו נשלם. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני מבין באמת את כל מה שאת אומרת, את הקושי, את הניתוק, את החברה, את הקשיים, את הקפסולה, את הפירוד, הכל נכון, וזה שתתחילו ואולי עוד שבועיים תפסיקו ועוד שבוע, תתחילו ועוד יומיים תפסיקו, זה נכון. בסוף אנחנו צריכים לקחת על עצמנו איזשהו אתגר ולהבין ולהאמין שמוטלת עלינו החובה לעשות את המקסימום מבחינתנו שאנחנו מסוגלים, כי בסוף אנחנו נצא בורים מכל התקופה הזו. ואנחנו נפסיד את כל מה שאנחנו יכולים להרוויח, ואנחנו בעצם משלמים את המחיר הכי כבד מכל הדבר הזה. ולכן, בשארית כוחותינו, ואני לא אומר את זה בלשון זלזול, באמת, אמיתי, בשארית כוחותינו אנחנו חובה עלינו לאסוף את עצמנו, ולתת את המקסימום שאנחנו יכולים, גם כמו שאמרת, התחלתי בלי חשק, ולאט לאט נכנסתי, ובסוף כן היה לי חשק, זה ככה זה, זה גלים, והבעיה בגלים האלה שעד שמתרגלים, זה שהוא מפסיק, ואז צריך להניע את הכל מההתחלה, אבל כן, זו התקופה, וזה הניסיון שלנו, וזה מה שקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, וזה לא קל, אבל אם את לוקחת בחשבון, שבסופו של דבר, מי שתהיה מנצחת הגדולה בכל המלחמה הזו, זו את, למרות שכולם יבינו אותך, אם את לא תנצחי, אבל אני לא מחפש שיבינו אותי, אני מחפש להצליח, כדי להבין, כי להבין אנשים בכל התקופה הזו, אפשר להבין את כולם, למה אנשים לא למדו, ולמה הם לא עבדו, ולמה הם לא הביאו כסף, ולמה הם לא, הכל אפשר להבין, כי קורונה זה תשובה לכל דבר היום, אבל בסוף, אלו שמחפשים שיבינו אותם, הם מפסידים הגדולים, ואלו שנלחמים, ולא מחפשים או רוצים שיבינו אותם, למרות שקשה להם ללחם, והמנצחים הכי גדולים, ואת זה צריכה לזכור, שאת מתחרה עם עצמך, לא עם אף אחד אחר.
אני שואלת את עצמי, אבל בשביל מה, כאילו, הורים שלי הם לא אנשים שמעריכים מאמצים. לא,
זה בדיוק מה שאמרתי.
מה שנגמר.
זה בדיוק מה שאמרתי. זה לא בשביל ההורים שלך, זה לא בשביל המנהלת שלך, זה לא בשביל המורה שלך, בשביל אף אחד. זה בשבילך. בסוף את נמצאת כרגע בגילאי העשרה, גילאים של למידה, של חברה, של הצלחה, של סגסוג, של פריחה. אף אחד לא יוכל להחזיר לך את הזמן הזה. אז מה זה רלוונטי מבחינתי, אם מעריכים אותי או לא? אני לא נאבק בשביל מישהו, אני נאבק בשבילי. אם אני אלמד בתקופה הזו, אם אני אספיק, אם אני אתקדם, אם אני אעשה, אם אני אצמח, זה שלי. אם אני אקשל, כולם יבינו אותי, אבל זה כישלון שלי. זה בדיוק מה שהסברתי לך. גם אם ההורים שלכם הכי לא מעריכים בעולם, זה פשוט לא רלוונטי. את לא לומדת בשבילם, את לא נלחמת בשבילם, את נלחמת בשבילך. זו שנה שהיא חלק מהחיים שלך. ולכן תעשי את כל מה שאת מסוגלת ולא מסוגלת במרכאות, ותזכרי כל הזמן שאת עושה את זה אך ורק בשבילך ולמענך.
טוב, תודה רבה.
בהצלחה רבה, לילה טוב.
How are you, Rebien? How are you, Rebien? How are you over there,
Rebien? Rebien.
How are you, Rebien? How are you, Rebien? How are you over there,
Rebien? Rebien.
Hevei mekal bein skaravadon. Oy be save ponim yavoy. Hevei mekal bein skaravadon. Oh, oy be save ponim yavoy.
Rebien, Rebien. Hey, lege Rebien. Rebien, Rebien. How are you over there, Rebien?
Agitn khoyde, shagitn khoyde. Agitn khoyde,
Rebien.
Agitn khoydesh, agitn khoydesh, khodesh tov,
Rebien, Rebien.
Beyachon dash b'siray tavachim, yoylas rish khoydesh nalelom. Beyachon dash b'siray tavachim, yoylas rish khoydesh. Shabbos, Aziz Shabbos, Alechter Geshabbos,
Rebien, Rebien.
Agitn Shabbos, Aziz Shabbos, Alechter Geshabbos,
Rebien,
Rebien. Ve'achileinu Hashem Elokeinu, שבוע טוב,
רבי, רבי,
אליהו
Another year, and I could say, Agitn Tisha B'Av, Afreilichin Tisha B'Av, Alichtige Tisha B'Av, Aliyin, Aliyin. Agitn Gitn Tisha B'Av, Afreilichin Tisha B'Av, Alichtige Tisha B'Av, Rebyin, Rebyin. M'li Yerushalayim.
נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
אל תפספסו, ימים אחרונים לפני הגרלה. הצטרפו עכשיו להגרלה על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר. והכסף מהגרלה למען עסקים חרדים שנפגעו מהקורונה. קרן עם ישראל חי, שנה שלישית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
יש ילדים שהחורף מפחיד אותם. הם מפחדים שגם השנה יהיה להם קר. הפחד שלהם זה שוב לישון בלי שמיכה חמה ותנור חימום וללכת לבית הספר ללא מעיל ומגפיים. החורף הזה לא נותנים לאף ילד לחוש את הפחד מהקור. מצטרפים לפרויקט החורף של ארגון יד עזרה ושולמית, ועוד ילד יקבל ציוד מלא, הכולל מעיל, מגפיים, שמיכות חורף, תנורי חימום ועוד. חייגו ותרמו, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
כלל פעילות העמותה.
פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות באיירובוט, אוזניות איירפודס, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מתפבט בחסלב עד כף בשבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי.
בהתחלה כולם כעסו כשהוחלט לסגר בחגים בלי מפגשים משפחתיים, אבל אני בתוך תוכי שמחתי, פחדתי לפגוש אנשים. איך אפשר כשמשתוללת בחוץ מגפה? אבל כשהסגר נגמר לא הייתה לי ברירה. החששות היו כבדים, התחלתי ממש להרבות בתפילה שלא ייפגע. מקפיד על שטיפת עיניים ביסודיות לפני ואחרי כל פעולה, אבל הכי קשות היו המחשבות שלא נתנו לי מנוחה. התקשרתי למוקד הקורונה שבית חם, וכבר בשיחה הראשונה הרגשתי הקלה. היום אני כבר מצליח להישמר בפרופורציה הנכונה. אז אל תישארו לבד עם המחשבות, פנו לבית חם.
בית חם, מבינים בנפש, 1-599-510-550.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
שבנו אליכם לאחר הפרסמות, ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין ומאזינה שאיתנו על הקו. לילה טוב.
לילה טוב.
כן, בבקשה.
היי, שלום, אני בחור בישיבה, פנימייה, ואני אפילו ליד בחור שהוא ממש לא מסודר, גם בהתנהגות ובחפצים. אתה רוצה לשאול אם יש לי איך להתמודד עם זה בצורה שמכבדת.
וואה, תדע לך שאחד הדברים הכי מורכבים שהחיים מלמדים אותנו זה לחיות לצד מישהו שהוא שונה ממך. ובעצם הבית ספר הכי טוב של החיים זה להיות ליד אנשים שמצד אחד מאוד קרובים אליך פיזית וגיאוגרפית וטכנית, אבל מאוד רחוקים ממך בהתנהגות ובהתנהלות. יש גם תפקיד לדבר הזה, א', כדי ללמד את האדם מה שנקרא לחיות בתוך עולמו שלו מבלי להיפגע מעולמו של האחר, ב', ללמוד לכבד את עולמו של האחר כפי שהוא, וג', אם אתם ממש מרגישים בקשר טוב וחברים טובים, יכול להיות שהוא צריך עזרה בתחום הזה, כמובן בלי לפגוע בו, ואתה תוכל להיות לו לעזר, זה גם יכול להיות טוב. אבל המסר הכי חשוב בחיים, זה ללמוד לחיות עם האחר, ככל שהוא יותר אחר, אנחנו יותר ויותר לומדים את השיעור הנכון לחיים. אתה צריך להבין שבסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא גם כאשר הוא מצווה על כל אחד ואחד להתחתן, וזו מצווה להתחתן ולהקים בית, אז בעצם הדבר הכי שונה בעולם זה איש ואישה, בחשיבה, בהסתכלות, ברגשות, בדיבור, בשפה, בהבנת העולם. וככל שאנחנו יותר מאומנים ומיומנים על זה בתור נערים, אז קודם כל אתה יכול להיות רגוע שיהיה לך יותר קל בשלום בית שלך בעזרת השם. אבל... מה?
אמן, אמן.
כן, אבל התפקיד באמת שלנו זה ללמוד לחיות עם השני שהוא שונה ממני. אני מבין שזה מציק, זה לא קל. ודאי שהיה הרבה יותר נוח ונעים לחיות לצד חבר חדר שהוא מסודר כמוך ונקי כמוך ומאורגן כמוך במעשים, במחשבות, בביגוד ובמיטה. וכן, אנחנו ניפגש בחיים בעוד הרבה הרבה אנשים שונים איתנו בעבודה, בכולל, בלימודים, בשכנות, וכפי שציינתי לך, אפילו בתוך הבית שלנו פנימה. אבל אם אתה חושב שחוסר הסדר שלו נובע מאיזושהי מצוקה או חוסר יכולת התארגנות או משהו מעבר לזה שזה הטיפוס, אז תמיד אפשר להגיש עזרה בצורה מכובדת ולא פוגעת.
איך באמת אני שואל אותו או עוזר לו בצורה נורמלית בלי שהוא ייפגע, מצד שני שבאמת יבין את ה...
סתם אני אתן לך דוגמה, הוא מגיע ביום ראשון, או לא יודע מתי מגיעים וחוזרים אצלכם, כן קפסולות, לא קפסולות, כל ישיבה עם המבנה שלה, אבל לצורך הדוגמה זה לא משנה. נגיד שהוא מגיע ביום ראשון עם המזוודה שלו, וכדרכו של בחור מבולגן, אתה יודע, הוא פותח הכל ושופך הכל ומניח איף שזז וכולי וכולי, אנחנו גם למדנו בישיבות ואנחנו יודעים מה זה בחורים מפוזרים. אתה יכול בצורה מכובדת להגיד לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לפרק את המזוודה? לבוא מהצד של עזרה, קודם כל. לא בכלל מהצד של ביקורת וחינוך.
כן. לפעמים הוא מגיע לרמה שאני רואה אותו בבוקר ישן עם הקרית בערך באמצע המיטה והרגליים יוצאות.
אתה אומר שהוא מבולגן גם בשינה.
כן, כל הרגליים.
טוב, נגד זה אין לך הרבה מה לעשות, אבל לבוא להציע לעזור למישהו, אתה רוצה שאני... אתה יודע, לפעמים אתה רואה בחור מתמודד ככה עם לעטוף את השמיכה שלו ולצפות, ולגיד, אתה רוצה עזרה אולי? תשמע, אני עושה כביסה לעזור לך. לבוא קודם כל מהפן ומהגישה של לעזור, כמו חבר. כמו שתעזור לו לסחוב משהו כבד, וכמו שתעזור לו לסדר מה שהוא יבקש ממך, או לסחוב שולחן.
אפילו שזה מתבלגן יומיים אחר כך
הכל. לחלוטין. קודם כל, ביומיים האלה כבר לך יהיה יותר קל. עכשיו, דבר שני, זה אפשרי, אם אתה מספיק מה שנקרא דין ורגיש, לפתח תוך כדי שאתה עוזר לארגן דברים, שיחה על זה. אתה יודע, אצלנו בבית וזה, אמא שלי משגעת אותנו שאנחנו נהיה זה, כאילו לדבר על זה מתוך לא הערה וביקורת, אלא מתוך שיתוף. ויכול להיות שאתה תתפלא, וכשאתה תשוחח איתו על זה, ותשתף אותו, ותגיד לך, תשמע, אני הייתי מת להיות מסודר, פשוט לא יודע איך עושים את זה. ואז כבר הוא פותח לך גשר, שאתה יכול להגיד, אתה רוצה עזרה? אני סופר מסודר, יש לי אפילו שריטה עם זה, בוא נחלוק את החוויה ביחד, אני אהיה פחות מסודר, אתה תהיה יותר, וככה אנחנו נעשה אמצע. תצחק על זה אפילו איתו, אתה מבין, לא ברמה שהוא יכול להיפגע, כאילו, אתה לא בסדר, ואתה כן בסדר, ואני בא לתקן אותך, זה דבר הכי חמור. זה אף אחד לא אוהב. תגולל שיח, תגיש עזרה...
זה לטובתו? אם אני מסדר לו כבר כמה פעמים את כל החפצים, מקפל...
לא, זה לא לטובתו. אם אתה רק מסדר לו, זה לא לטובתו, זה לטובתך.
כן.
אתה, מותר לך גם לחשוב על עצמך, אתה חי איתו באותו חדר, אתם חולקים אותו, אותה קורת גג. אבל, לכן אמרתי, זה יכול להתחיל מעזרה. אבל אם זה רק עזרה וסידור, זה עושה רק לך טוב. שזה גם בסדר, אתה גם קצת בעניין, זה גם שיקול. אבל אם תוך כדי עזרה, גם מתפתח על זה שיח נעים, כיפי, חברי, ידידותי, מצחיק, זה יכול להתחיל בבדיחה, זה יכול להתחיל סתם מכאב, אוף, אני גם כן מסודר, שהשם יסלח לי יותר מדי, זה משגע אותי. אתה יכול לצחוק על עצמך ולפתח מזה את השיחה. ואתה קולט את התגובות שלו. יכול להיות שבתגובה שלו תגלה איזושהי מצוקה של הלוואי שאני הייתי מסודר כמוך, ואז אתה, מה שנקרא, נפתחו השערים. או שהוא, תשמע שהוא ממשיך ללעוג לך, כן, גם כן, הכי כבר מפוזר, ואני אוהב את זה, וככה זה הבית שלנו, אז תבין שאין לך הרבה סיכוי. ואיך אומרים, תמשיך את הבית ספר המורכב הזה של לחיות עם האחר והשונה, אתה לא יכול לחניך אותו.
זה נועד לבגר אותנו,
ברור, ברור, שזה נועדה חברה, שזה נועד שוני. הקדוש ברוך הוא בכוונה ברא את כולם שונים מכולם, ואת כולם אחרים מכולם, וחושבים מכולם, וחולקים על כולם, ומתווכחים עם כולם, כדי שזה יבנה אותנו. בסוף אנחנו צריכים להיות בעלי מידס ובוגרים.
טוב, יישר כוח, לילה טוב.
בהצלחה גדולה ולילה טוב, כל הישועות.
מה הבריאות אומרות עליו? ויראת איזה שם בלקחו שיש שם שומעים מסהב על ידכו שיקורא ושונה ומשמש תלמידי חכומים ויראת איזה שם בלקחו יאי מסוי ומנטונוי בנחס בנחסים הבריאות ואהבת איזה שם מלכך שיש שם שומעים מזהב על ידך שיש קירה ושונה ומשמש תלמידי חכומים ואהבת איזה שם מלכך יאי מסוי ומתונוי בנחס בנחסים מבריאויס אוי מבריאויס ומויס אלו אשרי אובים שלים דוטו הירו מבריאויס ומויס אלו אשרי רבוי שלים דוטו הירו Oy lo im la brio shella la meduto yo lo im di shella maduto yo u kamono indro ho ma brio so moy so lo ashle o vi shen do to yo ma brio so moy so lo ashle la boy shen do to yo oy lo im la brio shella la meduto yo lo im di shella maduto yo u kamono indro ho ויואבת איזה שם מלכךו שיש שם שומעים מסהב על ידךו שיהיה בירה ושונה ומשמש תלמידי חכומים ויואבת איזה שם מלכךו יאי מסוי ומתונוי בנחס בנחסים הבריאות ויואבת איזה שם מלכךו שיש שם שומעים מסהב על ידךו שיהיה בירה ושונה ומשמש תלמידי חכומים Vi alto es el mundo que ho, yey, mas lo que tu no ven a casa, ven a casa y madre y yo, ho ho, mami el amor solo, ashre yo vim shelim do to hiro, mami el amor solo, ashre la boy shelim do to hiro, hoy lo es la verio, shelo lo do to hiro, lo in mi shelo mato yo, luka mono indro ho
אשרי הבוי שלי דתו הירו, הוי לא אין לבריאות שלא למדו תוירו.
ואנחנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום הר.
וברכה.
שלום, מדבר לשיר. רציתי לדבר עם הר לגבי נושא תפילין.
כן.
מה?
בבקשה.
אוקיי, הרב, אני כמעט בבוקר ממש קשה לי. עצם זה לפתוח את הבוקר כל כך מוקדם, להתחיל את היום שלי כל כך מוקדם, בתפילה וכל זה, זה ממש... זה לא, לא, לא כל כך מסתדר, לא כל כך... לא כל כך נוח לי לפתוח את היום בשעות כאלה מוקדמות.
מה זה מוקדם אצלך?
זה 8:07, ואני... כאילו, זה הזמנים בערך שאני צריך לקום, לשחרית וכל אלה.
למה, אתה נמצא במסגרת, בישיבה?
לא, אבל זה בינתיים, כאילו, בינתיים זה מה שההורים בינתיים.
ומתי אתה הולך לישון?
בסביבות השעות 12:01.
אולי אתה צריך לישון יותר פשוט. תראה, הקושי של הקימה בבוקר קיים אצל כולם. תמיד, בכל יום, בכל עת ובכל שעה. גם אם תסתכל בתחילת השולחן ערוך של אור החיים, המשנה ברורה, בסימן הראשון, בסעיף הראשון, הנושא הראשון זה התגבר כארי לעבודת הבורא, ושם המשנה ברורה חפץ חיים כותב בעריכות, איך שהיצר תמיד יש לו תשובות, בקיץ, בחורף, עכשיו קר, עכשיו חם, עכשיו מאוחר, עכשיו מוקדם. ומספר לי שהחפץ חיים בגיל למעלה מ-90 עוד שמעו אותו נאבק עם היצר הרע לקום ולא לקום. זה יצר שהוא קיים תמיד, בכל יום, בכל מקום, בכל עת ובכל שעה. זה קודם כל שתדע, אתה לא חריג. אבל מה, אנחנו מצווים לכבוש את היצר הזה. ולעשות כל פעולה שבעולם כדי... ללמוד לגבור עליו מהסיבה הפשוטה. משום שאם אנחנו נרשה לעצמנו לפתוח את העיניים מתי שבא לנו, אז כך ייראו החיים שלנו גם. ואסור לנו לתת להחמיץ ולפספס את החיים שלנו, ותדע לך יתרה מזו, שהשעות הטובות ביותר ללימוד והצלחה בכל דבר זה שעות הבוקר. אנשים שמתחילים את הבוקר ב-11, ב-12, ב-10, לא משנה, אז כך באמת נראה מהחיים שלהם. עכשיו, אני לא מדבר על אנשים שעובדים לילה, אין להם מה לעשות, בסדר. אדם שעובד בצורה מסודרת, או לומד בצורה מסודרת, מתחיל את היום בצורה מסודרת. עכשיו, אני רוצה קודם כל לומר לך שאתה נמצא במאבק כלל עולמי. לקום בבוקר זה מושג, זה קושי, זה מאבק, זו התמודדות. אין ספק, זה לא דבר קל בכלל. ואף יתרה מכך. אבל... זה לא אומר שזה פותר אותנו מלהתנצח עם היצר מדי בוקר. אז קודם כל, נשתדל לעשות מאמץ גדול להיכנס לישון יותר מוקדם. אם אתה אומר שאתה לישון ב-12 וקשה לך לקום ב-7, לישון ב-11, לישון ב-10. בלילה הראשון יהיה לך קשה, כי זה יראה לך מוקדם ולא תירדם. אחר כך תתרגל. דבר שני, לעשות לעצמנו כל מיני הרגלים טובים שיעשו לנו כיף לקום בבוקר. זאת אומרת, אני קם בבוקר, אני שותה קפה, אני אוכל איזה שוקולד, אני עושה לזה סיבוב. לעשות לגרות את עצמך מה ייתן לי לפתוח את העיניים. לעשות עם עצמך איזשהו מאבק יומי ולא שבועי. זאת אומרת, נגיד שאנחנו מחליטים עכשיו שנינו שאתה צריך לקום רק מחר בבוקר. לא יותר מזה. אחר זה יום שלישי, רק ביום שלישי אתה צריך לקום בבוקר בשעה 7 או 8, מתי שאתה צריך לקום. ביום רביעי לא, ביום חמישי לא, ביום שישי לא, רק מחר. אני בטוח שאם זה רק מחר אתה תצליח, נכון? אם אתה יודע שיש לך יום אחד בחיים שאתה צריך לקום, אין בעיה, קטן עלינו. אחרי שנקום יום אחד, ונקבל את האנרגיות הנכונות של הקימה בבוקר, תחשוב אם בא לך להחליט שגם מחרתיים רק יום אחד תקום או לא, החלטה שלך. אבל ברגע שאתה מקד את המלחמה למאבקים יומיומיים ולא כלליים, יהיה לך יותר קל. ברגע שאדם אומר לעצמו, אני עכשיו צריך להתחיל לקום בבוקר. זה אומר לו, וואף, אני צריך עכשיו להוביל שינוי. וואף, עכשיו להתחיל לקום כל החיים בזמן, לא בשבילי. ברגע שאתה אומר לעצמו, לא, אני לא צריך להוביל שינוי. אני אמשיך לישון מתי שבא לי, כמה שבא לי. רק מחר אני אקום בשבע וחצי, רק מחר. ואז יעשה ככה עוד יום, עוד יומיים, ואז אחרי תקופה, הוא יקבל כוח מהכמה ימים שהוא קם, ויגיד, תשמע, זה הלך, זה טוב, זה בסדר, זה לעניין, כולם מרוצים, אני מרוצה, ההורים מרוצים, הסדר יום הפך לנורמטיבי. פתאום הכל נראה אחרת. וזה בעצם שואב לך ונותן לך כוחות לעצמך להמשיך את התרגיל הבא. זה הסוד.
זה גם בעיקר לא רק בקימה, זה קשה, זה גם לא כשאני אהל, כאילו בשעה המסוימת אני אכנס לקום, כאילו ממש קשה, הוא לוקח אותי לצדים, כאילו לא להתפלל עכשיו, כמו שחצי זמן, להתפלל יותר מאוחר ויותר מאוחר, בסוף אני מגיע לשעות הזויות של תפילה.
תראה, אין ספק שכשאנחנו נותנים ליצר הרע להשתולל, הוא גם יכול להביא אותנו לשעות שאנחנו לא נכיר. אין לזה גבול לדבר הזה. לכן אנחנו צריכים לתפוס את העניין קצר. ולהגיד, להבין שאנחנו במלחמה, ואנחנו יוצאים לקרב, ואנחנו לא מפחדים ממלחמה. ואם אנחנו ניתן לזה יד חופשית, כמו שאתה אומר, זה יגיע גם לשעות הזויות. לכן תיקח לך את ההבנה ואת המיקוד, תנסה ללחם בכמה דרכים. בלישון מוקדם יותר, בלצאת לך איזה שהם דברים מעניינים וכיפים, לקום בבוקר, ובמלחמה שמנוקזת על דבר יום ביומו, לא על תקופה. אתה תראה שזה יעזור לך.
אוקיי, תודה רבה.
בהצלחה גדולה, בשורות טובות, לילה טוב.
תודה רבה.
ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה אחרונים לתוכנית זו.
לילה טוב רב.
כן, בבקשה.
רציתי לשאול את הרב, במשך לשיחה הקודמת, לא יודע בין כמה אותו בחור שדיבר, אני יכול לומר שלקחתי את, את מה שהוא אמר, באופן כלי לחיים שלנו גם כבני אדם. זאת אומרת, כמו שקשה לו לקום בבוקר, אני, השאלה אם אני צודק או לא. בסופו של דבר יש את היצר הרע. וכמו שהוא לא רוצה שתקום בבוקר, הוא גם... לא רוצה שאם התחלת ללמוד משהו שתמשיך ללמוד על הקדימה.
נכון, שלא תכבד הורים, שלא תשיב, שלא תהיה נחמד, בוודאי, הוא נלחם בכל חזית.
כל דבר דורש התמדה מסוימת, אז יש פה את העץ הרע שהוא מנסה לעתור אותנו ברצף הזה, כי כמו שאנחנו יודעים, הדבר שהכי חשוב הוא להמשיך ברצף. זאת אומרת, להתחיל פרויקט מסוים זה לא בעיה, לפחות להכריז על התחלה.
נכון.
בעיה היא להמשיך. השאלה אם אנחנו באמת יכולים להתייחס לזה כאל יתר הרע כזה, וזה משהו שאם אנחנו נבין ונכיר בזה ונדע את זה, נוכל לפתור הרבה דברים איתנו, שלקום בבוקר זה עניין אחד, ולהמשיך ללמוד עוד דף ועוד דף זה עניין אחר.
אז זהו, שלחלוטין לא. אתה צודק לגמרי שכמעט... בכל תחום בחיים, המלחמה היא אותה מלחמה, הקודים הם אותם קודים, וכלי המלחמה הם אותם כלי מלחמה. אני אסביר את עצמי. בכל דבר שדורש מאדם סוג של מאמץ והתמדה, יש לו יצרים. להתמיד לקום בבוקר, להתמיד ללכת לשיעור, להתמיד ללכת לעבודה, להתמיד להיות נחמד, להתמיד לעזור, זה קשה. דרך אגב, הפתרון שנתתי לאותו בחור, הוא בכלל הגיע מתפילה. הוא הגיע מסיפור מפורסם על מרנה סטייפלר, יש לו כמה גרסאות, אני מכיר את זה על בעל הקהילות יעקב, מרנה סטייפלר, שנאלץ לשמור באיזה מקום, או לשהות באיזה מקום בקור, והגישו לו מעיל, והוא חשש שהמעיל הזה הוא שטנז, והוא הבין שהוא לא מתכוון ללבוש אותו, אבל הקור היה מאוד מאוד גדול, והוא ידע שלילה שלם הוא בוודאי לא ישרוד עם הקור הזה, אז הוא בעצם אמר לעצמו, אני... רק 5 דקות. רק 5 דקות. 5 דקות אני יכול לשרוד, בוודאי. אחרי 5 דקות הוא אמר, רק 5 דקות. וכך הוא שרד לילה שלם. בעצם הפסיכולוגיה היא ענקית, היא עצומה. בעצם מה שחידש פה מרנה סטייפלר בחשיבה, זה שהקושי להיאבק באתגרים רבי עוצמה, הם ההסתכלות המורחבת. זאת אומרת, דווקא בוא ניקח דוגמה גשמית. אני בכוונה אוהב כדי להמחיש את הדברים, ניקח דוגמה גשמית. אדם מבין שהוא צריך להשיל מעצמו להוריד 40 קילו. יש לו 40 קילוגרמים עודפים. וזה המון. וזה המון, והוא מסתכל על עצמו ועל המשקל ועל המספר, והוא אומר, no chance, אין סיכוי, אני לא מוריד 40 קילו. מה פתאום?
נכון.
מה זה להוריד 40 קילו? כל החיים שלי נשרפים. אבל אם היה בא רופא או דיאטיקן או מומחה, הוא אומר, תשמע, אתה צריך להריץ 3 קילו. 3 קילו? יומיים אני לא אוכל קצת, פחות ממה שאני ארגיל, אני 3 קילו מאחריי. ואחרי שבוע אמר לו, מצוין, וואו, עוד 2. וככה בטקטיקה הזו, הוא מביא אותו להתמדה, והוא מוריד את כל 40 קילו. דרך אגב, זה גם עצה שמייעצים לאדם שקשה לשבת וללמוד. יש מה, אני עכשיו הולך ללמוד שעה, אני לא יכול לשבת שעה. אז זהו, 5 דקות. קח דף גמרא, שב תלמד 5 דקות. 5 דקות אני מסוגל? כן, 5 דקות אני יכול. בבקשה. 5 דקות, צא לעוד קרב קטן, לעוד 5 דקות. בעצם, כפי שציינת בשאלה שלך, אני כבר נותן את הפתרון, אבל כדי להוכיח שזה בעצם אותו רעיון, זה אותו מנוע. המנוע בעצם אומר שכל דבר שדורש התמדה, מאמץ, מלחמה, הוא קשה, הוא קשה והוא כרוך בין ספור תירוצים וקשיים, ובצדק, כי אנחנו חיים בהרגלים כלשהם. ובטח שהכי קל והכי נוח לכל אדם זה לקום מתי שעיניו נפתחות, ולאכול את כל מה שמוגש לו לשולחן או שנמצא בארון, וללכת מתי שבא לו, ולקום מתי שבא לו, ולאכול את מה שבא לו, ולעשות את מה שמדמיין. זו חוכמה מאוד גדולה. זה בדיוק ההבדל והמובדלות בין אדם לבהמה. באים לאדם, אומרים לו, תשמע, נכון שהגוף והרצונות והתאוות והעצלות נותנים קו חשיבה אחד, אבל יש לנו עבודה. עכשיו, לאורך כל הדרך, המאבק הוא אותו מאבק. אתה אומר מצליין, היצר הרע נלחם בשעות הלימוד, כמו בשעות הקימה, כמו בכיבוד הורים, כמו בכל דבר. וכשאני רוצה לחולל שינוי או לנצח אותו במלחמה, אני לא מחפש לעשות מהפך של 180 מעלות, כי אם אני מראש מגדיר את עצמי בקרב של מהפכה, זה מראש נראה גדול עליי, אז אני לא יוצא לקרב הזה בכלל. אם אני הולך לקטנות, אני אומר, זה רק את זה, בסדר, זה אני מוכן, זה לכתוב עמוד אחד, יהיה לך כוח, תמשיך הלאה. זה אותו סוד, כי זה אותו שורש של בעיה.
וככה אני צריך להתמודד למעשה כל החיים, או שזה משהו שבסוף נגיע לאיזשהו מתווה מסוים?
זהו, זה מאוד מאוד תלוי באיזה סוג של דברים. תראה, ישנם אנשים שמעולם לא ראו את שעות הזריחה המוקדמות של הבוקר. מהם אף פעם לא, כאילו ניסו, כאילו התאמצו, ואתה איזושהי תקופה שהם החליטו שהם עושים איזשהו מאבק, ופתאום הם גילו עולם, וואי, אתה מה זה להתחיל את היום בשש? להתפלל, ללמוד, לבוא למקולת שאתה עוד הראשון, שאת הכל טרי, שהעולם עוד לא יתעורר. וואו, התאהבו בזה ולא יכולים להשתחרר מזה. זה קורה בהרבה תחומים, לא תמיד. לפעמים אנחנו נבקים עד יומנו האחרון, כפי שהגמרא מציינת. אל תאמן בעצמך, עד יום אותך, מאיפה זה בא? שום דבר לא נהפך להרגל. כל החיים, זו הסיבה שגם מקבלים שכר על זה. כל הזמן יש תחרות, כל הזמן יש מלחמה, כל הזמן יש מאבק, כל הזמן יש בחירה חופשית. למה כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו? מה זה לא פייר? אני נהיה צדיק, אני מתאמת, עכשיו שאני יצרה יותר גדול, בוודאי. כי אחרת שוב אנחנו לא בבחירה. כי אם אתה מסגל לעצמך הרגלי תפילה, מסגל לעצמך הרגלי לימוד, מסגל לעצמך הרגלי ענווה, או מסגל לעצמך הרגלי התגוננות מפני לשון הרע, זה כבר שט בעולם הזה בלי שום ניסיון, אז זה כבר לא שייך לפה. זה בדיוק עולם המעשה והמאבק.
טוב.
מודה לך שהערת את עינינו. תודה רבה לך, זאת הייתה באמת שיחה שמתאימה לסיומה של תוכנית.
תודה, לילה טוב.
תודה ולילה טוב גם לך. וזה בעצם השיר שחותם את תוכניתנו להיום נפש החיים. לפני שניפרד ונודה לכולם שוב, נזכיר שמות לתפילה לרפואה. בבקשה, כל מי ששומע אותנו, פרק תהילים אחד, חיזוק אחד, מעשה טוב אחד, דף גמרא אחד, משנה. לרפואת ציפור הציביה בת יוכבד. לרפואת אסתר ביילה בת חיה ורדה ציפורה, ולרפואת אברהם בן מרים אסתר, בתוך שאר חולי ישראל. תודה רבה לבורא כל העולמים על כל הטוב השפע שהוא מרעיף עלינו ועוטף ומחבק אותנו לחום ברחמים ובאהבה. אנחנו מודים על העבר ומבקשים על העתיד. חדרי חדרים, תודה רבה לאורך והמפיק האגדי שלמה פולק מדרומה של ארץ ישראל. תודה למאסטר אורי כהן על מלאכתו הנמלה בשעת לילה כה מאוחרת. ולאשר גרייבר על בחירת השירים הכל כך מיוחדת הזאת. תודה רבה לכם מאזיני כל חי שהייתם איתנו עד שעת לילה כה מאוחרת. נתנצל בפני אותם מאזינים שלא הספקנו לשוחח איתם. אנחנו עם מרצה השינו שוב נשתמע כאן ביום ראשון הבא בין 6 ל-7 בתוכניתי שיחת היום, וביום שני הבא בין 12 ל-2 בתוכניתי נפש החיים, ועד אז ובכלל בשורות טובות ושעות ונחמות. ואם הסיבה שלא הלכתי לישון עד עכשיו זה מפני שהזנתם לנפש החיים, אז הגיע הזמן ללכת לישון. לילה טוב.
חזרתי לסורי ושגיתי באומרי ששוב לא אכתה וישוב לא אכתה וישוב לא אכתה וישוב, ואיך שהוא סיפקת בידי שוב. ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך באמת ובתמיד, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות לרצות באמת ובתמיד, אחת ולתמיד. ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך באמת ובתמיד, אחת ולתמיד. מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות, לרצות באמת ובתמים, אחת רצונך, כרצונך, באמת ובתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות, לרצות, באמת ובתמים, אחת ולתמיד.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חיים.